ימן, פרק 47, מה העניינים אפי?
צריך פוגג פה את כל האנרגיות שיש פה, אופר, אתה, אני,
כן, האמת שאני מתרגש שאופר פה, חבל על הזמן.
כן, כיף להיות פה.
איזה כיף שאופר בא. 47 פרקים חיכינו שאופר יבוא.
כן, במקום שתביא אותו בפרק 2, חיכית פה.
כן, כל הפוזיציה הזאת היא לא נוחה, כי אני ואופר חברים טובים, וכזה, ואנחנו רוצים לדבר על ניהול שורת רווח כפולה. וכזה, אז אני, נראה לי, אני הכרוז.
אוקיי.
אני הכרוז
ואני רוצה לנצל את העובדה ולדבר, לשמוע קצת המספרים וקצת ההיקפים בשביל להבין ניהול חברתי במספרים הרבה יותר גדולים, פחות יותר גדולים ממה שיואל ואני עושים בציונות.
סבבה, אבל שנייה רגע, אני אתן לי להציג את אופר, את האורך. אופר כהן הוא המנכ״ל של קבוצת שכולו טוב, גר בראשון לציון, נשוי פלוס שני ילדים.
באושר.
באושר רב.
עושה את העבודה הזאת כבר.
יש להם כלב שקוראים לו פאבו. ואופר בעברו עבד גם בלחם ארז, בתור סמנכ״ל תפעול, ולפני זה הוא עבד בתשלובת פיקנטי, אם קראו לזה.
תשלובת מפעלי פיקנטי.
תשלובת מפעלי פיקנטי.
וואו, זה קשוח.
הוא התחיל מ... אם אני זוכר נכון, מלצר או משהו במטבח, נכון?
לא, התקדמתי להיות מלצר.
התקדמתי להיות, כן, הוא התחיל בלפני המלצר, וסיים בתור עוזר של המנכ״ל. זה ככה...
שמו בישראל של המנכ״ל?
זה היה של משה בדש.
משה בדש, המיתולוגי, וואו.
עכשיו אתה יכול ללכת על כל השאלות שאתה רוצה.
טוב, אז יש לנו פה הזדמנות מאוד גדולה. תספר לנו קצת על הקבוצה, כמה מותגים אתם מנהלים, כמה מפעלים, כמה נקודות מחירה, כמה עובדים, כמה במטה, שרק נקבל קצת הפרופורציות.
תראה, אנחנו מדברים על קבוצת שכולו טוב. אנחנו מדברים על בעצם, קודם כל אנחנו מורכבים מתשעה, זאת אומרת, יש לנו, אנחנו מפעילים תשעה מיזמים, תשעה תחומים, שהם תחומים מאוד מאוד גדולים. כל תחום בעצם הוא... הוא בפני עצמו, הוא ארגון בפני עצמו. זאת אומרת, אם ניקח את המפעלים, אז יש לנו 8 מפעלים שהם מפעלים יצרניים.
של מה?
אם זה שוקולד, ואם זה נרות, וסבונים, ובריקים לקירות, וכל מיני מוצרים כאלו ואחרים.
וזה מבחינתך תחום אחד, או זה 8?
זה תחום אחד.
זאת אומרת, אחד המפעלים הוא 9 מפעלים שונים.
נכון, ואם נרד ל-8 מפעלים שונים, ואם נרד לרזולוציה של זה, אז בעצם אנחנו מדברים בעצם על מנהל תחום, שהוא בעצם די מקביל למנכ״ל של ארגון.
נכון.
שיש לו מטה משלו, שיש לו היום מטה שהוא מורכב בעצם משיקום, ומורכב מתפעול, ומטאפי, ומלוגיסטיקה, ומכל העולמות האלה, ומחירות, ופיתוח מוצרים, וזה רק המטה שלו. ובעצם בכל מפעל יש את הצוות שנמצא בתוך מפעל, שכל מפעל כזה נותן שירות לסדר גודל של פלוס מינוס 100 מקבלי שירות.
אוקיי, אז אמרנו מפעלים זה אחד.
מפעלים זה אחד. יש לנו את ערכותי, שזה דוכני המחירה.
שכמה נקודות מחירה יש לכם?
יש לנו 70 נקודות בפריסה ארצית. אוקיי. אנחנו בפריסה ארצית כמעט מלאה. 70 נקודות שנמצאים בקניונים, מרכזי קניות, בכל
שמגיע
מיני...
שמגיע אדם, יודע לפתוח בבוקר, לעמוד, למכור, לאסוף, לגבות, לארוז.
בצורה כמעט עצמאית לחלוטין.
אוקיי, אז התחום השני, תחום שלישי?
תחום שלישי זה סיפור חוזר.
דיברנו על זה, היה פה סיפור חוזר, נכון? דיברנו עליו...
לא דיברנו על סיפור חוזר, אבל לא היה פרק על סיפור חוזר.
לא היה פרק, אבל נתנו אותו בתור דוגמה, שזה הסוכני הפצה ומחירות שלכם, של ספרים, יד שנייה, נכון?
נכון, אבל סיפור חוזר זה הרבה יותר גדול היום, בעצם. סיפור חוזר, יש שם בעצם גם שם, זה יש מנהל תחום עם מטה משלו, בעצם מאוד מורכב. סיפור חוזר בעצם מוכר את הספרים שלו בשלושה אפיקים מאוד מרכזיים. יש לנו למעלה מ-500 נקודות של ספריות שנמצאות בבתי קפה, בחברות, ארגונים, בכל מיני מקומות כאלו. יש לנו בעצם את כל מה שקשור לנושא של החנויות, חנויות רחוב.
חנויות ספרים לכל דבר ועניין.
חנויות ספרים לכל דבר ועניין. אנחנו עכשיו פותחים את החנות ה-12 בעצם, ואנחנו פותחים אותה כבר למגזר החרדי בעצם ב-100 שערים. חנות נפתחת שם, שזה אתגר בפני עצמו.
ויש את המחירה באינטרנט.
ויש מחירה באינטרנט, שיש לנו היום את האתר הכי גדול בארץ למחירת ספרי קריאה יד שנייה. אנחנו בדיוק עכשיו סוף שנה, סיימנו ספירות מלאי, למעלה מ-400,000 כותרים.
וואו, אז עכשיו, והתחום הרביעי?
התחום הרביעי זה בעצם, יש לנו את קפה טוב. קפה טוב זה בעצם בתי קפה שנמצאים בקהילה. יש לנו עכשיו,
כמה כאלה?
יש לנו 4 בתי קפה.
נכנסתם בסוף ל-HP?
אנחנו מפעילים גם את ה-HP, כן, נכנסנו עכשיו לא מזמן.
מפרק, כן, לפני 10 פרקים.
ומתי היה היום העבודה הראשון שם שלכם?
ב-11 לדצמבר.
זה ממש טרי.
ממש, וזה הולך וצומח, וזה לאט לאט ככה, באמת, תופס תאוצה.
יואב, 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 תקשיב, תשמע, זה קורה, זה קרה.
האמת שצריך להגיד גם תודה ליואב, צריך להגיד גם תודה לחנוך,
שחרר.
אז לא, שגם עזר לנו ב...
לקלוט את העסק.
כן, לקלוט את העסק הזה, וגם כמובן ל-HP. כולם התגייסו, כל השותפים כולם התגייסו למען ההצלחה של הסיפור הזה.
אוקיי, עברנו בתי קפה, מה עכשיו?
יש לנו בעצם את התחום החברתי.
שמה זה התחום החברתי?
התחום החברתי זה בעצם שירות שנותן שירותי פנאי ו...
חברת התיירות פנים שלכם.
כן, סוג של, אבל זה לאו דווקא פנים, זה גם תיירות חוץ.
יאללה,
כן, בדיוק. יאללה וסאווה, אנחנו נמצאים גם במגזר הערבי בעצם, בחברה הערבית. ובעצם זה תחום שנמצא בפריסה ארצית עם למעלה מ-24 אתרי פעילות, יישובים שונים, ונותן שירות לאלפי מבלים.
ואיזה מספר הגענו? 7?
הגענו 5, 6, תכף זה, אנחנו לא סופרים, אבל בואו, יש עוד הרבה דברים אחרים. יש לנו בעצם את דנדשה, שזו רשת של חנויות בגדים. אנחנו עכשיו בדיוק נכנסנו לתהליך פיתוח מואץ, לפתוח 6 חנויות נוספות. בעצם החנות הראשונה, החנות הקרובה כבר, זאת אומרת, הראשונה שאנחנו פותחים מתוך 6, חנות שנמצאת, שעכשיו בתהליך פתיחה בביאליק ברמת גן.
עד שהפרק יצא לדעתי, זה יהיה כזה הגזירה של הסרט.
כן, יש מצב.
וחוץ מדנדשה יש לכם את כברת?
יש דנדשה, יש לנו את כברת, שזה סטודיו למשחקים.
שהוא קטן יחסית.
הוא קטן יחסית, אבל הוא בשלבי פיתוח. כמו כל תחום אחר שהיה אצלנו בעצם בתחילת דרכו בשלבי פיתוח.
וחוץ מכברת יש גם את החנות. את
ערך מוסף.
ערך מוסף.
כן, ערך מוסף בסנטר, בשיתוף עם בנק מזרחי.
אז זה בעצם, כיסינו הכל. ואת כלב טוב, כמובן. כלב
טוב, תחום מדהים, כאילו שקפץ.
הולך, גדל.
פתח.
עליו עשינו פרק, כן.
ואפשר להקים, בלי להשקיע הרבה כסף, אפשר לפתוח תחום.
ואתם יכולים, לדעתי, אתם יכולים עוד פרק, כי מאז הפרק, קרו שם דברים מדהימים.
מדהים, והיא עדיין אבל על 100% לקוחות. מאז הפרק, מטורף. יש את התחום רווחה גם?
כן, יש את הרווחה, אנחנו נכנסנו לפעילות גם בעולם הרווחה, לאוכלוסיות מתחום של משרד הרווחה, ושם אנחנו בעיקר עוסקים בעצם בליווי והשמה בשוק החופשי.
מטה, סך המטה שלכם בכל התחומים, מס או מנוס, כמה אנשים מקבלים מסכורות ומנהלים
סך תחומים? סך הכל יש לנו למעלה מ-260 עובדים בארגון, עובדים שכירים בארגון.
והרוב זה משרות מלאות, נכון? זה...
חלק ניכר מהם, כן. חלק גדול מאוד הוא משרות מלאות.
ואנשים שנמצאים בתוך תהליך שיקום, כמה?
קרוב ל-3,000. בתחום התעסוקתי, בפעילות הפנאי והחברה, יש לנו אלפים נוספים.
ברור, כאילו. ברור. טוב, איך מנהלים...
רגע, אפי, אז עוד, אם אתה כזה בעניין של המספרים, כזה? אני רוצה רגע להבליט עוד כמה מספרים. כזה... קודם כל, מתוך ה-3,000 האלו, 600 כבר נמצאים ביחסי עובד מעביד והשתלבו בשוק הטבעי.
שאתם לא המעסיקים שלהם, אלא מישהו אחר מעסיק שלהם, וזאת ההצלחה הגדולה.
הם המימוש של מה שאנחנו עושים. כל הסיפור הזה שאופר סיפר, זה הסיפור. אנחנו בעצם, כל ה-3,000 בסוף יגיעו, לא, כל ה-2,400 שנשארו, בסוף יעבדו בשוק הטבעי. לחלק ייקח חודש, לקח שנה. וזה הנתון הבא שאני רוצה להבליט פה. זה העניין הזה שבעצם בשנים האחרונות הצלחנו להוריד את הזמן שאנשים נמצאים במסגרות שאופר תיאר עכשיו, מרמה של שנים, יש לנו יחידות שהממוצע שלהם הוא 1.5 שנה. זאת אומרת שבן אדם עבר תהליך שיקום של 1.5 שנה והשתלב בשוק הטבעי. במונחים כספיים אנחנו עוד מעט מתקרבים לחסוך למדינה את הכסף שהיא משקיעה בנו כל חודש. זאת אומרת, הכסף שהמדינה משלמת על השיקום של האנשים, אנחנו כבר מתקרבים להחזיר למדינה את ההשקעה, בעצם בהשמות של אנשים, כי זה פעם אחת מוריד את העלות הליווי שלהם, מוריד את המשפוז שלהם, מוריד את
סל שיקום שלהם.
ובסופו של דבר גם הם הופכים להיות אזרחים תורמים שמשלמים מיסים. כל הסל הזה מתקרב מבחינת הסכום לסכום שהמדינה השקיעה.
טוב, אבל זה לא הנושא של הפרק. הנושא של הפרק הוא איך מנהלים שתי שורות רווח במשהו כל כך מורכב, עם כל כך הרבה סגמנטים, בפריסה ארצית כל כך גבוהה, ומה המשמעויות של זה ביום-יום?
אתה יודע, שאתה שואל עכשיו, כאילו, פתאום אני מתחיל לחשוב, כאילו, מה המשמעויות ומה השלכות וכמה זה מורכב, אבל ביום היום זה לא כל כך מורכב כמו שזה בעצם ככה נשמע, כי יכול להיות שאולי אנחנו, אתה יודע, כבר עושים את זה ו...
השריר הזה מאומן
כן,
אצלכם.
כן, השריר הזה מאומן אצלנו ככה, כי באמת, מהשנו יש... קטנים, אז...
אבל אתה יודע, כשאתה עושה טעות, אתה יודע שפספסת, והטעויות שאתה עושה הן טעויות או עסקיות או חברתיות, והכי חשוב שלא תעשה רק חברתיות או לא תעשה רק עסקיות, כי אז תאבד את המהות שלך.
נכון, כי בעצם כשאתה מסתכל על שורת רווח כפולה, אז בעצם רוב הארגונים, רוב העסקים, רוב שמנהלים עסק בעצם, אנחנו מדברים בעצם על אתגר אחד מאוד ברור.
נכון.
שהעסק בהגדרה שלו זה למקסם רווח, בדרך כזאת או אחרת, וזה רוצה למקסם רווח. בשורת רווח כפולה, בעצם, יש לך שתי שורות רווח, כאילו, השורה האחת, שהיא שורה שבעצם היא השורה המרכזית, שהיא השורה החברתית, השורה שבה אתה רוצה באמת לעשות את השינוי של לשמה, זו המטרה, זו המהות של לשמה אתה קיים, ובשמה, וזה מה שאתה עושה. ויש את השורה שהיא נמצאת לא, ממש צמוד אליה, שהיא השורה הכלכלית. זאת אומרת, אתה רוצה לקיים איזה מהות כלשהי, חייב להיות היגיון כלכלי מאחוריה.
שתהיה ברות קיימה על הדבר הזה.
כן, אם לא זה לא יהיה בר קיימה, ואם לא זה לא יוכל להמשיך, זאת אומרת, לצמוח ולתת את התהליכים שהוא זה. ירד מקודם ציין, כי זאת אומרת, אתה יודע, מימד הזמן הוא גם פה מאוד חשוב. זאת אומרת, אם הצלחנו להגיע מתהליך של שנים, בעצם לרדת לתהליך במקומות מסוימים של שנה וחצי.
עשית משהו שהוא לא כלכלי בעליל. חתכת את הענף שאתה יושב עליו.
נכון.
מצד שני, אתה עומד במטרה החברתית, ככל שאתה עומד יותר במטרה החברתית, יותר יאמינו בך ויתנו לך את המנדט לעשות את הדבר הבא.
פעם שאלו אותנו באמת, כי בעצם לפני כמה שנים לא היה את ה... זאת אומרת, יש את מה שנקרא הרצף התעסוקתי. אני חושב שנגעתם בו כבר בפרקים קודמים וכל מה שקשור לזה, אבל ברצף התעסוקתי פעם הייתה דיכוטומיה מאוד ברורה בין המסגרות המוגנות למסגרות ההשמה.
נכון.
גם שזה היה לפני 3-4 שנים, זאת אומרת שזה היה, הייתה את הדיכוטומיה הזאת, אנחנו תמיד דאגנו ותמיד ככה באמת אחת המטרות המרכזיות שלנו, היו בעצם המטרה המשמעותית ובעצם ששמה אנחנו נמצאים, זה בעצם שאנשים יצאו לתעסוקה בשוק החופשי.
ואז תפסיק לקבל עליהם כסף.
וכן. בעצם אנחנו אפילו תגמלנו עובדים אצלנו בעצם במערכת על אובדן הכנסה בעצם. כמה שאנשים הצליחו להצליח, כמה שאנשים הוציאו יותר בעצם, עשו את התהליך בצורה טובה יותר, ועשו אותו בצורה משמעותית יותר, ואנשים יצאו לשוק החופשי, ככה תגמלנו אותם יותר.
אני מכיר את זה במספרים הרבה יותר קטנים, והמשמעויות הכלכליות של זה הן ארוכות טווח, זאת אומרת, בטח אצל הנערים שלנו, עד שהם מצליחים להיות יעילים כלכלית, ואנחנו נורא נורא שמחים כשהם עוזבים, למרות שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד עצובים מבחינת הביצוע, אבל זה לא במספרים שאתה מתאר.
אז פעם אחת שאלו אותנו עוד לפני, בעצם תרום התקופה שהיה את ה... זאת אומרת שזה באמת הייתה את ההפרדה, שאלו מה האינטרס שלכם? אתם הרי לא מתוגמלים, לא רק שאתם לא מתוגמלים, אתם בעצם גם מפסידים.
כשאתה קם בבוקר, אתה לא מחפש למקסם רווחים, חושב, זה כל העניין.
אני חושב זה פעם אחת, זה פעם שנייה חושב שגם בסוף יש את הדרך, את האמת שאתה הולך איתה, את הנאמנות למטרה וכל מה שקשור לזה, ויכול להיות שבמיקרו כן, במיקרו אתה מפסיד, אבל במקרו יותר ויותר אנשים ראו שבעצם התהליך שעוברים אצלנו בתוך המערכת הוא תהליך איכותי, תהליך אמיתי, ואני חושב שמכאן סוד הגדילה שלנו גם אנשים הצביעו ברגליים.
הבידול שלך הוא לא, הוא שאתה יודע לשקם אנשים היטב, ולא שאתה יודע להרוויח המון כסף. בבידול מי יודע להרוויח יותר כסף, כנראה שיש גדולים וחזקים ממך, ושם אתה לא, לא מעניין אותך להתחרות שם בכלל.
חד וחלק.
אז בעצם, תן לי דוגמה להחלטה הכי מטופשת עסקית שעשית, אבל שהצד החברתי לפחות תגמל אותך.
תראה, יש את הסיפור הידוע, כאילו שאנחנו כבר רצים איתו שנים, שזה סופר פארם, אבל יש עוד כל מיני סיפורים
כאלו. סופר פארם זה עם הנרות.
סופר פארם עם הנרות, אני חושב שאפילו שמעתי את זה פה באחד הפרקים ככה, וזה בעבר, אז אני לא אחזור עליו, אבל באמת אני, זה לאו דווקא, אני לא יודע אם זה החלטות מטופשות. אני לא חושב שזה החלטות מטופשות, אני חושב שזה החלטות מתוך מושכלות, כאילו, מהמקום של באמת של הראייה של שורת הרווח הכפולה.
אבל משהו שאם היה לך איזה יועץ כלכלי לידך, הוא היה מנער אותך ואומר לך, מה העניינים, אופר, מה קורה?
אני יכול לתת לך דוגמה, כאילו, מסיפור חוזר לצורך העניין. סיפור חוזר, בעצם, אנחנו, יש לנו בעצם, יש את החנויות עצמן, יש את הנקודות מחירה, עד כאן הכל טוב, אבל יש גם את האתר. עכשיו, האתר הוא מתבסס בעצם על משלוחים, בעצם אנשים פונים וזה, ואז אתה אמור לשלוח להם את הספרים.
עלות המשלוח.
עכשיו, האתר שלנו, זאת אומרת, כל יועץ שהיה מגיע, היה בא ואומר בצורה מאוד ברורה, קח את האתר הזה, תבנה אותו במקום פיזי אחד, ולא לא בריבוי של מקומות בעצם, כאילו באתר אחד מרכזי, אז יש לך ניהול מלאי נכון, יש לך יכולת של מחר, ניהול המחר.
זאת אומרת, אם רציתי את הספר מישהו לרוץ איתו, אז היית הולך במחסן אחד של ספרים, מוצא את הספר ושולח לי, ולא מתחיל פרפר בין כל הנקודות להבין איפה הוא נמצא בכלל.
פעם אחת, פעם שנייה גם נושא של ריבוי הזמנות. זאת אומרת, אם אתה רוצה ספר אחד, אז זה פחות בעיה, כי אז אין בעיה. אז נשלח אותו מכל מקום בארץ.
תשלח לי או זה ישלח.
כן, אז נשלח לך אותו מכל מקום שיש בארץ, אז העלות משלוח תהיה טיפה יותר יקרה, אנחנו יודעים לספוג אותה, אנחנו יודעים לשאת בה, אבל מצד אחד, מצד שני, אם יש ריבוי הזמנות, אם אתה רוצה עוד ספר ועוד ספר,
ואחד נמצא פה ואחד נמצא פה.
בדיוק, ואז בעצם זה למקסם את המלאי, וזה לעסוק במערכות שהן קצת יותר מורכבות, כי זה מערכות רב-מוקדיות, ולאו דווקא במוקד אחד.
בסוף זה 20 שקל, כאילו, כל המאומה סביב 20 שקל.
נכון.
האם זה בכלל כדאי?
אבל הבחירה פה היא בחירה מאוד מושכלת. זאת אומרת, אם ביום שבנינו את האתר, יכול להיות שעוד לא ראינו לאן זה הולך ולאן זה מתפתח, אבל שכבר התחלנו לזהות, זאת אומרת, לא הייתה פה שאלה. מאוד ברור מצד אחד שהיה נכון לעשות את זה באתר אחד. זאת אומרת, בראייה עסקית כלכלית.
תפעולית.
תפעולית.
ברור. נטו,
מאוד ברור שהיה צריך לעשות את זה באתר אחד. יחד עם זאת, אל מול השורה הנוספת, זאת אומרת, כל הנושא של האינטרנט הוא מספק המון המון תעסוקה מאוד מתקדמת. תעסוקה מסכים, תעסוקה של שירות לקוחות, תעסוקה של... זאת אומרת, המון המון דברים שבאמת תעסוקה מותמת למאה ה-21.
אתה אומר שאם פעם היו יכולים לבוא אליכם ולהגיד, כל העבודות שלכם הם צווארון כחול והם עבודות... לא מספיק מאתגרות, והם לא בעולם דיגיטלי, היום אתה יכול להגיד בגאון, בסיפור חוזר, יש לי לא מעט אנשים שעומדים מול המסכים, ומנהלים מלאים, ומנהלים הזמנות, והם מוכנים לעולם התעסוקה המודרני.
מאות.
אוקיי, אני רוצה להזכיר לך משהו. לפני למעלה מחמש שנים, יואל ואני הגענו אליכם, ואמרנו, אנחנו הולכים לעשות שכולו טוב לנוער בסיכון, ואנחנו צריכים לקבל החלטה, האם אנחנו הולכים לעשות מוסכים, קונדיטוריות, מסגרות, נגרות, דפוס דיגיטלי, אנחנו יכולים לעשות הכל. ואמרתם חד משמעית, תתמקדו במודל אחד. תתמקדו בתחום אחד, כי אתם תלכו לאיבוד. אם היום היינו צריכים להקים את עמותת שכולו טוב מחדש, היינו עושים רק שוקולד לטובת העניין. אני ממש זוכר את המשפט הזה. אתה עדיין עומד מאחורי זה?
ברמות הייצור. עוד הפעם.
ברמה העסקית.
ברמה העסקית, כן. בדיוק. כאילו, תמיד יש פה בדיוק, תמיד יש פה את המוזניים בעצם של השורת
הבאה. אז תפסתי אותך ביום לא טוב של השאלה הזאת, ואז...
לא, תראה, זאת אומרת, גם היום אני יכול להגיד לך שבסוף, בוא, לייצר רק שוקולד, לקחת את כל המפעלים שלנו היום, ולייצר רק שוקולד, יכולים לייצר פה התמחות, יכולים לייצר פה באמת מסה.
כוח קנייה משוגע מול הספקים.
כוח קנייה מול הספקים, נוכחות אחרת בשוק. כל מערכות הייצור, הלוגיסטיקה, המערכות התומכות, השיווקיות, המחירתיות, כל המערכות האלה יכלו לבוא ולהיות מאוד מאוד ממוקדות.
היית יכול להיות מותג השוקולד מספר 2 במדינת ישראל?
יכול להיות, יכול להיות. אבל הבחירה היא באמת ככה לייצר את המגוון, זאת אומרת,
בגלל מגוון הצרכים של הלקוחות בקצה?
מגוון הצרכים של הלקוחות, לאו דווקא הלקוחות בקצה, הלקוחות דווקא מקבלי השירותים. הלקוחות שלי. אם אתה מגדיר אותם כלקוחות, אז כן.
אוקיי.
אנחנו מדברים בעצם על שורת רווח כפולה, ואני חושב שאחד ההבחנות הכי מעניינות שלך, זה בעצם העניין בין המהות לבין האמצעי. בעצם ההבדל בין האמצעי למהות, מסדרים בעצם את תפיסת הניהול.
המהות היא לשקם אנשים.
תסביר מה זה מהות ואמצעי, זו הייתה שאלה.
בסוף באמת ככה, שאתה מסתכל ואתה בעצם, דיברנו על זה, כאילו מערכת גדולה, אחד הדברים שצריך באמת ככה, שאתה עובד במערכת גדולה, אז אני חושב שעוד לפני השידור שאלת אותי איזו שאלה, ואמרת לך ככה...
יותר גדול, יותר קל.
כמה שיותר גדול, יותר קל. יש לך יותר משאבים, יותר כלים, יותר יכולות, יותר איזה... חוק המספרים הגדולים.
אוקיי.
אתה עושה איזה שינוי, אתה מרגיש אותו בצורה מאוד משמעותית, לטוב ולרע, כאילו גם אם אתה טועה, אתה טועה לא מעט, אבל, וזה גם מאוד משפיע, אבל בסופו של דבר, במערכת כזאת אתה צריך לבוא ולהוריד מסרים בצורה מאוד מאוד ככה, לנסות לזקק מסרים, לנסות לסדר אותם, לנסות ככה לייצר מאוד, בהירות מאוד מאוד גדולה. ואחד הדברים ככה שאנחנו מאוד שמנו אותם ככה על השולחן, זה סוג של בהירות בין ה... שאם מסתכלים על שורת הרווח הכפולה, אז זה סוג של מהות ואמצעי.
אתה היום יכול להגיד שיש לך תחום עכשיו בלי שמות, שהוא המצטיין במהות, ומצד שני הוא כושל במספרים הכלכליים שלו, וההפך?
לא, אין כזו חיה.
אוקיי.
אין כזאת חיה, זאת אומרת, בסופו של דבר יש מהות ויש אמצעי, ואני אחזור לזה רגע עוד פעם, וזה, המהות היא בעצם, היא תהליכי השיקום, היא השמה בשוק החופשי, הליווי של האנשים, המקום הזה שאדם מגיע אלינו מאיזו נקודה מסוימת, ו...
היכולת לשים כמה שיותר אנשים באותם 600 שאירה דיבר עליהם קודם, שהם היו בשוק החופשי.
זו המהות.
נכון.
זו המהות בצורה מאוד ברורה, מאוד זה. באמצעות מכירות, באמצעות יצרנות, באמצעות שירותים.
נרות או באמצעות משחקים. נרות,
זה יכול להיות שוקולד, משחקים, שוקולד, ספרים, זה יכול להיות כל דבר אחר. והאמצעי הוא לא פחות חשוב מהמהות עצמה. וזה מה שצריך להבין פה בעצם. זאת אומרת, יכולת לקחת עכשיו בית קפה, ויכלנו לפתוח את הבית קפה הזה במקום קצת יותר זול, או יותר נוח, או במקום שהוא לאו דווקא בפריים לוקיישן, זה במקום שהוא מאוד זול כלכלית, מבחינת המיקום שלו. ותחשוב שאף אחד לא נכנס לבית קפה הזה, בעצם. תחשוב שהעובד שנמצא שם, זאת אומרת, האדם שעובר שם תהליך של הכשרה, שנמצא שם בעצם, אין הכשרה. כי בסופו של דבר אין אינטראקציה.
אני זוכר את זה, אני זוכר את זה מבית הקפה בסדרות, בתקופות הכי קשות של הקסאמים, שהילדים היו באים, והיו מנקים את המכונה עוד פעם, ושוטפים עוד פעם, וסופרים את המלאי עוד פעם, ואומרים לספק, אל תביא מחר עוד פעם, וקיבלו גם מסכורת, והיה גם מי שמימן את זה.
אז אבל... אין תהליך, אז התהליך הוא לא משמעותי, ושאתה לא יכול לעשות את התהליך בצורה משמעותית, אתה לא יכול לקיים את המהות של לשמה אתה עושה את מה שאתה עושה. זה פעם אחת. קח את זה בכל דבר שאנחנו עושים. עכשיו, זה לא רק בסטינג הזה של הזה, זה בעצם גם בתהליכי עבודה. בשפה, של איך מדברים מבחינת שפה מקצועית, להכין את האנשים בעצם לשוק העבודה, להתמקצעות בעולם הזה.
המתח הזה בין לייצר סביבה שהיא כמה שיותר קרובה למה שקורה בחוץ, לבין היכולת שלכם להכיל... ולהיות נחמדים, וחממה וכו', זה טעות.
כן, זה להכניס את התוכנות הנכונות, זאת אומרת. אז במזון יש תוכנות מסוימות שהן מאוד ספציפיות, שאנשים אחר כך ייתקלו בהן בשוק העבודה הטבעי, הם ייתקלו בהן, בביגוד יש תוכנות מסוימות, בכל מקום יש את המאפיינים שלו, את
השפה שלו. ודווקא לא לעשות הנחות, ולא לעשות הנחות.
ולא לעשות הנחות, בדיוק. כי בסופו של דבר, אתה יודע, אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה שיכולה להיות. יש לנו בית קפה בעצם שנמצא בלוד. עכשיו, זה בית קפה שבעצם הוא מתחת למשרדים שלנו וזה, וזה פארק תעשייה כזה.
ושם, הייתי בו, כן, נכון.
ויש לא מעט ארגונים שנמצאים שם, והבית קפה הזה כאילו פעיל כאילו מאוד בפיק של הצהריים.
איך קוראים לו, תזכיר לי?
קפה טוב.
קפה טוב, נכון.
והוא פעיל בפיק של הצהריים. ובצהריים באמת יש שם לחץ מאוד מאוד משמעותי, כמו כל בית קפה שאנחנו מכירים.
כי זה גם אזור שומם, יש מעט מאוד אלטרנטיבות לעובדים שם מבחינת
נכון,
אוכל.
נכון, בדיוק.
יש חדר אוכל רק, זה חדר אוכל ופלאפל בפינה, זה...
וואלה.
כן, אחלה פלאפל, אבל כאילו כן, אבל כן. יש את הבית קפה בעצם, אנחנו נותנים פה, אנחנו נותנים משהו אחר לגמרי בעצם, אנחנו אלטרנטיבה מאוד טובה.
מזכיר
ואנחנו...
את ה-HP.
סוג נכון, של, נכון. כן. ואחד הדברים המאוד משמעותיים שקרו שם, שהגיע מישהי שקיבלה שם בעצם שירות, אחרי מספר ימים מועט, מאוד מועט, היא באה ואמרה בצורה מאוד פשוטה, כאילו, בלחץ הזה, בזה, אני יכולה לעבוד בכל בית קפה אחר.
נכון.
אני לא אמורה להיות פה בכלל. זאת אומרת, נכון. יכול להיות שכאילו, התהליך לפעמים הוא גם מאוד מאוד מהיר, ויכול להיות שבאמת ככה, התנאים והלחץ והזה, יחד עם, עם כל מה שאנחנו נותנים ברמה המקצועית, ביכולת לבוא ולשלב את ה... אז כן, היא יכולת שהיא קיבלה את הביטחון וקיבלה את היכולת, ופתאום החליטה שהיא כן יכולה לעבוד בשוק החופשי, והבינה שיש לה את היכולת הזאת. זאת אומרת, המשמעות של התעסוקה, המשמעות...
אבל יכול להיות גם מקרים הפוכים, שהלחץ הזה עושה לא טוב למישהו, והוא נכנס פתאום לאיזה שם לחצים, ופתאום דווקא במקום שהוא הגן עליו, שהיה אמור להגן עליו, פתאום נהיה לו מתוח ונהיה לו מאב, ובעיקרון אתה חטאת לתפקידך, ייצרת לו הדמיה קשה מדי.
נכון, זה לפעמים קורה, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל למנן את זה. אני אתן לך דוגמה למשל במפעלים. אנחנו באותה ביצה, אתה מכיר גם את העולמות האלה, את הפיקים אחד, של החגים ואת הזה.
בניית טרפת.
בדיוק, ואנחנו מנסים כן ליישר את העקומה כל הזמן. אבל אנחנו גם בנינו היום, אנחנו כבר יש לנו מודלים של מדידה וכל מה שקשור לזה, ובנינו בעצם גרף שבא ומתאר בעצם מהי נקודת השפל. מה הקו האדום שתחתיו בעצם אין תעסוקה משמעותית. זאת אומרת, זה המינימום ההכרחי לייצור.
אוקיי.
וגם בנינו את הקו העליון, שמה מעבר אליו בעצם כבר הלחץ הופך להיות, בדיוק, מעבר אליו כבר הלחץ הופך להיות לחץ, שהוא לא לחץ חיובי, הוא כבר לחץ שבאמת מתהפך.
אבל עכשיו, ברגע זה אנחנו בנקודת השפל. ואתה בתור מנהל, אתה נותן להם לייצר למלאי? אתה נותן להם לעשות פעילות חברתית עכשיו במקום לייצר, כי בכל זאת הם באים? מה ההחלטה העסקית שלך עכשיו במפעלים?
חד וחלק, ממשיכים לייצר בכל הכוח. הדרך לעשות את זה, זאת אומרת, אין שום אלטרנטיבה אחרת.
אבל אתה יכול להתקע עם מלאים משוגעים?
נכון. אבל מה שאנחנו עושים, זאת אומרת, נכון, ובעבר גם נתקענו עם מלאים משוגעים, ובעבר גם נתקענו עם, זאת אומרת, והיו לא מעט מלאים שניסינו למכור אותם גם במחירים שהם פחות מחירי העלות, והיו תהליכים כאלה. היום אנחנו כבר קצת יותר מנוסים וקצת יותר, זאת אומרת, יש לנו צוותים כבר באמת מאוד מאוד מקצועיים בעולם הזה של המפעלים, והיום אנחנו כבר יודעים בעצם לבוא ולראות איך אנחנו מיישרים את העקומה בצורה כזאת, שאנחנו בעצם מתחילים לייצר המון המון זמן לפני החג. בעצם, אנחנו יודעים לחזות ביקושים,
יש לך מספיק ידע, אז אתה חוזה ביקושים, ואז הטעויות שלכם יחסית
לחזות צנות. ביקושים, לפתח את לעשות פיתוח מוצרים מוקדם, לעקוף, זאת אומרת, לעקוף את הגלגל הזה, ולעשות פיתוח מוצרים הרבה יותר מוקדם, ולבוא ולראות איך פורסים את התהליך הזה לצורה שהוא בעצם נותן מענה לכל השנה.
יפה, אני אקח אותך רגע עוד פעם מהאזור נוחות של המפעלים שהוא מסקרן, ויש עוד נקודה שבעצם מבטאת את העניין הזה של השורת רווח הכפולה, וזה מבנה של הצוותי שטח. בעצם בשיקולו טוב, ההיררכיה הארגונית היא מאוד מאוד מעניינת, כי יש הרבה מקומות שבחרנו לבנות את זה אחרת. וסימן שאלה.
רגע, אני רוצה להבין. זאת אומרת שהמבנה הארגוני בכל תחום ותחום יהיה שונה בהתאם לצרכים ולהזדמנויות. הוא לא יהיה זהה כי ככה זה בצבא, יש חטיבה, ומתוך לחטיבה יש גדוד ופלוגה וכל ההיררכיה הזאת.
הוא מותם פעם אחת לאופי הפעילות.
אוקיי.
אם זה סיפור חוזר, ואם זה החנויות, ואם זה הבגדים, זאת אומרת, לכל תחום יש את האופי פעילות שלו, ואנחנו יודעים, כאילו, יש מקבילות בשוק. אנחנו יודעים בדיוק פחות או יותר, זאת אומרת, יש שונות בין הפעלה של רשת בתי קפה להפעלה של מפעלים.
סוכני מכירות.
או סוכני מכירות או כל מה שקשור לזה. זאת אומרת, זה מבנים שונים, זה מבנים שונים בעצם, כל אחד יש לו את המבנה שלו ואת האופי שלו ואת זה. אבל כן יש משהו שבעצם אנחנו אצלנו הוא מאוד מאוד ניכר בשטח, זה הנושא הזה של ניהול דורשי.
שזה מה זה אומר?
זו חיה שלא קיימת בעצם בשוק העסקי כל כך. זה ניהול בעצם, ניהול משותף של מצד אחד, אדם, זאת אומרת, שהוא בעצם אחראי, כאילו מנהל, שהוא מנהל התפעולי, שאחראי על כל הפס התפעולי ועל הייצור או המחירות, או, זאת אומרת, תלוי באופי העסק שקיים, ובעצם בצמוד אליו איש מקצוע, שזה איש, יש את מקצוע, שזה מרפאים בעיסוק, עובדים סוציאליים.
אז אני רוצה להפתיע אותך. אני רוצה להפתיע אותך וגם אותך עירד, ולהגיד שאני זוכר את זה מבאמת תחילת שנות ה-90, כשריכזנו בצופים, והיה בצופים תמיד הקטע הזה שיש מרכז שבט, בדרך כלל זכר, סליחה על השוביניזם, ולידו רכזת הדרכה, בדרך כלל.
שים לב לאינטונציה שאתה אומר את זה. מרכז שבט ומרכזת הדרכה.
ואנחנו נלחמנו בחרה הזה, סליחה שאני אומר חרה פה בשידור, ולא הסכמנו לקבל את זה. אחד, שהמשכורות יהיו זהות. שתיים, הזכר נקבע שיעבוד בשני הכיוונים, כי זה פשוט מפגר. סליחה, זה מילה שאסור להגיד. שזה בנים וזה בנות, ושתיים, זה ניהול דורשי. וזה שיודע להוציא טיול, הוא לא יותר חשוב מזאת שיודעת, הפוך, זאת שיודעת להוציא טיול, לא יותר חשובה מזה שיודע לבנות מערך הדרכה.
יפי, בתור מי שהיה מרכז הדרכה בשבט, אני יכול להגיד לך שאתה יכול, בסוף, מי שנתן את הדין וחשבון, ומי שהיה זה, זה מרכז השבט.
אז זה רע מאוד, נכשלנו.
וקראו לזה מרכז השבט, מרכז הדרכה.
אז ולא, נכשלנו.
זה, אז, אבל זה, זה היה המבנה, זה היה המבנה ההיררכי של הזה. פה יש ממש, אתה נכנס ואתה, אין לך, כל הדיאלוג הוא,
כל
אין
הכבוד,
פה היררכיה.
אז אני אומר, אתם כנראה הצלחתם במקום ש...
אחריות שווה, נכשלנו. דיאלוג שווה, זאת אומרת, הצלחנו. זאת אומרת, זה לקח לא מעט זמן.
השכר שווה?
מה זה?
השכר שווה?
השכר הוא, כן, הוא די זה, הוא לאו דווקא שווה. כאילו, זאת אומרת, יש לכל אחד את השכר, הוא מאוד אינדיבידואלי בעצם.
אוקיי, אבל יכול להיות...
בגודל הפעילות, בגודל...
יכול להיות שדווקא מנהל תחום השיקום יהיה יותר ממנהל התפעול.
יש מציאות כזאת גם.
אוקיי, מצוין.
זאת אומרת, אין פה איזה הגדרה מאוד...
כי זה מסר מאוד מאוד חשוב ברמה הארגונית, זה גם ברמה התפעולית עסקית וגם ברמה של המסר. אוקיי. מה אתם... אם זה היה תלוי בך, מה היית רוצה להגדיל משמעותית, ומה היית רוצה לצמצם?
אחד הדברים שאני עובד עליהם שנים, כאילו, ירדד לזה, כאילו זה באמת על המקום הזה של להגיד לא לצמצם, כאילו, אני לא מכיר את המילה הזאת, לצמצם.
אתה יודע רק להגדיל, אוקיי.
אנחנו תמיד רוצים כאילו עוד ועוד ועוד, ותמיד אנחנו עושים את זה מטוב לטוב יותר, ועוד יותר טוב בשביל לעשות את הדברים כמה שיותר זה, ובאמת להגדיל את המערכת, ולאו דווקא מתוך המקום הזה כאילו של שיגעון גדלות או משהו כזה, או המגולומניה הזאת וזה, זה יותר מהמקום הזה של באמת כמה שאנחנו עושים יותר בעצם, כמה שאנחנו נותנים יותר זה, פותחים יותר זה, אנחנו נותנים הזדמנות לעוד אוכלוסיות, לבוא ולחוות באמת את התהליך אצלנו, שהוא תהליך לטעמי עוד פעם, כאילו אני סופר סופר איכותי.
איך החוויה במגזר הערבי, במגזר החרדי? יש קשיים תרבותיים מאוד מאוד גדולים, אתם נעזרים באנשי מקצוע, איך אתם מצליחים שם?
בחברה הערבית אנחנו כבר שנים פועלים יחד, אנחנו, יש לנו שני מפעלים שם בשותפות עם עמותה נוספת, שהיא עמותה בעצם
מקומית,
ואני חושב שפה זה סוד העניין, כי באנו בעצם, יש לנו את החיבור ביחד, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו עושים את הדברים בצורה משותפת. מנטליות קצת שונה, יש שם המון המון, זאת אומרת, יש קצת הבדלים, כאילו בגישה, בתפיסות, במוכנות החברתית לכל התהליכי שינוי וכל מה שקשור לזה, יש קצת שוני. יחד עם זאת, אנחנו מצליחים, כן, מצליחים לעשות שם באמת עבודה מדהימה וטובה, וכבר שנים אנחנו נמצאים שם, אם זה בפעילות החברתית ואם זה במפעלים.
אוקיי.
לחברה, זאת אומרת, למגזר החרדי, אנחנו ממש חדשים שם, מתמודדים עכשיו ככה עם לא מעט דברים חדשים. זאת אומרת, נכנסו
וגם לנו... וגם שם תעבדו עם עמותות מקומיות?
לא, שם אנחנו כרגע נכנסנו תחת, זאת אומרת, מי שנכנס לפעילות במגזר החרדי זה סיפור חוזר. פתחנו חנות עכשיו, אנחנו ממש עכשיו פתחנו אותה ב-100 שערים. זה התמודדות קצת שונה, זאת אומרת, אנחנו פתאום יש מילים חדשות שאנחנו לומדים, פשקבילים וכל מיני דברים כאלו.
גברים, נשים, נורא מורכב.
כן, כן, הפרדה שבאמת...
כרגע זה רק גברים או רק נשים?
כרגע זה רק גברים, זאת אומרת, החנות מראש באנו ובחרנו שתהיה רק גברים. יש כמה שינויים בקלים, במיתוג, או בכלל בכל העולם הזה של האינטרנט, וכל מה שקשור לזה מבחינת הסוג הספרים שאנחנו מכניסים לשם, האופי הפעילות שתהיה שם היא טיפ-טיפה שונה. לאט לאט אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות לתוך אותו אוכלוסייה.
עירד, משהו שפספסתי, שלא שאלתי, וכך היה מאוד חשוב בכל זאת להגיד?
כן, אני חושב שעוד, כזה אני מתחבר לנושא של הפרק, של הניהול שורת רווח כפולה, אני חושב שיש כמה עקרונות שאתה מנהל לפיהם, לדוגמה העניין של התרומות, שאני חושב שההבנה כאילו של ניהול מתוך ערכים, בעצם מוביל לבהירות לגבי התוצאות ולגבי האימפקט החברתי, לדוגמה, כאילו נגיד, איך אנחנו מנהלים את העניין של התרומות?
תראה, יש דברים, יש כאילו, זה די מתחבר מה שאמרתי מקודם, צריכים להיות בעצם קווים, גבולות, צריכים להיות דברים מאוד מאוד ברורים בתהליך הניהולי, כמה שזה יותר בעצם, הארגון יותר גדול, ככה בעצם צריך להיות יותר בהיר, יותר ברור, זאת אומרת, צריכים להיות שם עקרונות מאוד מאוד זה. אנחנו כארגון בעצם לא מקבלים תרומות, ולא מפעילים מתנדבים. זה משהו שכאילו אידיאולוגי עוד טרם זמני ככה, זאת אומרת, זה ככה עוד שירד יקים את הארגון, אז כאילו, אתה יודע, הוא טבע את העניין הזה פנימה, וזה משהו שבאמת הושרש בצורה מאוד מאוד
עמוקה. אבל אתה מבין שאם היית עובד עם אוכלוסייה אחרת, לא הייתה לך את האפשרות הזאת, כי לא היה לך על המדף מוצר כמו סל שיקום, שהיית יכול לחיות עליו. זאת אומרת, בהקשר הזה, אם היית היום עובד עם אסירים משוחררים, היית חייב להיות במגרשים האלה, לא, וזה לא שאלה אידיאולוגית, זה שאלה הישרדותית.
נכון. יכול להיות שיש שתי תשובות לעניין הזה בעצם. פעם אחת, כאילו, יכול להיות שאולי לא היינו נכנסים לתת מענה לאוכלוסייה שאין לנו את היכולת לתת את התמיכות, מתוך העיקרון הזה שלא לקבל תרומות ולא להפעיל מתנדבים. אני חושב שזה עיקרון מאוד מאוד משמעותי. ויש לו הרבה ערכים לעיקרון הזה, זה פעם אחת הנושא הזה שבאמת כאילו, זה גווה שרצה בכל הארגון, זאת אומרת, אנחנו פועלים מתוך יכולות, מתוך okay. עוצמה, מתוך מקומות של באמת כוח, ולא ממקומות של חולשה או נזקקות או כל מה שקשור לזה. אז פעם אחת זה באמת בא מהמקום הזה, מעגל נוסף בעצם כאילו של, אתה יודע, יש מלא חסמים בתהליך השיקום, ודיברנו על זה מקודם, זאת אומרת, תהליך שיקום יכול לקחת גם שנים, תהליך שיקום יכול גם לקחת שנים. עכשיו, יש מספיק חסמים בדרך, ותחשוב רק על החסם הזה שפתאום אתה אומר לאדם כאילו שתהליך השיקום שלו יסתיים, כי
התרומה נגמרה.
אין תקציב, ברור. בדיוק. זה פעם שנייה. פעם שלישית מוכרח להגיד לך שיותר קל לנהל ללא תרומות.
ברור.
זאת אומרת כי...
אבל מה יקרה מחר בבוקר מישהו יחליט שסל השיקום נחתך ב-50%?
אני חושב שאם זה אנחנו... אני מעריך שזה לא יקרה מחר בבוקר, אבל יחד עם זאת אנחנו אמורים, זאת אומרת, אנחנו נערכים גם לעולמות כאלה.
בסוף, בביזנס שלך, כמו שאמרת, 75% מההכנסות מגיעים משחקן אחד שקוראים לו מדינת ישראל.
נכון. 75% בעצם מגיעים...
שזה מדהים, כאילו זה לא 100%, זה 75% וזה מדהים.
נכון.
ועדיין, זה עסקי, זה סיכון משוגע.
נכון, ואנחנו פועלים כל הזמן, פועלים כל הזמן להגדיל את רמת בעצם את הפערים.
אם תהיה נפלא, נפלא, וזה בדיוני, אתה תגיע ל-60%. עדיין, זה יותר מחצי, זאת אומרת, הכוונה שלי ש... בתוך החוקים של המשחק הזה, מאוד מאוד ברור מי בעל הבית, מי בעל המאה, ומאוד מאוד ברור שבלעדיו זה לא יכול להתקיים.
נכון. אבל גם ככה נבנו גם המודלים שלנו בעצם, okay. לצורך העניין. הם נבנו על סמך בעצם, על סמך הפעילות הקיימת, על סמך תקציבים שהם בגדר חוק, על סמך בעצם כל התהליכים האלו. יכול להיות שבעצם הם, וגם היום שאנחנו בוחנים להיכנס לאוכלוסיות נוספות, אז אנחנו בונים את המודלים בהתאמה. זאת אומרת, גם אם לא יהיו שם תקציבים, ייבנו מודלים בהתאמה, בעצם, אם זה, אם דגש יותר על הפן העסקי, או דגש יותר על הפן החברתי, אבל עדיין, כאילו, בעצם תהיה התאמה מלאה לאותה אוכלוסייה.
טוב. אני חייב להגיד שהמספרים מדהימים, שהתפיסה היא מרתקת.
אני רוצה לשאול, תופר עוד שאלה אחת. כשנגיד בישיבות ה... נגיד השבועיות, החודשיות, אפילו בישיבות השנתיות. מה בעצם מודדים? איזה יעדים המנהלים שמים על השולחן? איך אתה מודד אותם?
אנחנו היום מודדים בעצם שלושה, יש איזה בעצם שלושה מדדים מרכזיים, שהם גם כמותיים והם גם איכותיים. זה בעצם פעם אחת זה נושא של מספר מקבלי השירות.
כמה אנשים
מקבלים שירות ברגע זה. כמה אנשים מקבלים, ואנחנו בציפייה כל זמן שזה יגדל. בעצם פועלים לא מעט בשביל להגדיל את מספר מקבלי השירות שאנחנו בעצם, את מספר האנשים שאנחנו נותנים להם שירות. המעגל השני בעצם שאנחנו בוחנים אותו זה הנושא של בעצם אחוז ההשמה.
כמה מספר האנשים שיצאו מתוך ולהצליח בחוץ.
נכון. והפן השלישי שזה בעצם המחירות. הפן העסקי של המחירות, שהוא בעצם גם הוא לא עסקי. זאת אומרת, כל המערכים האלה שדיברתי עליהם עכשיו, הם גם איכותיים, הם מדידים, הם כמותיים, אבל הם איכותיים, הם סופר איכותיים.
אתה מודד מחזור או מודד רווח?
אני מודד גם מחזור וגם רווח. רווח באפיקים אחרים, אבל כל יום ראשון, כל ישיבת הנהלה, יש על הלוח, בכל אחת מהיחידות שלנו, מה המחזור המחירות שנעשה השבוע, מה המחזור, מה הקצב החודשי, כל מה שקשור לזה, זאת אומרת, מדידה מאוד מאוד עקבית, מאוד מאוד צמודה, מאוד קשוחה ברמה הזאת. עכשיו, מחירות בחינתנו זה לאו דווקא מחירות. זאת אומרת, מחירות בחינתי זה הסמן, זה המדד, לתעסוקה המשמעותית שקורית ביחידות.
לא, ברור. זה ברור. ואתה רואה קורלציה בין שלושת הקווים, בין הכמות וכמות ההשמות וכמות המחירות, קורלציה ישרה.
תמיד יש קורלציה ישרה, ותמיד אנחנו, שמדברים עם אנשים בעצם על תוכניות עבודה, או בוחרים מהם, בעצם אנחנו דורשים מהם לבוא, בעצם מיקוד זה אחד האתגרים המרכזיים, זה לבוא ולהתמקד באפיק מסוים, ספציפי, ואתה רואה שלא משנה באיזה אחד, באיזה משלושת המעגלים האלו תתמקד, הוא משליך על השני המעגלים הנוספים.
מה קורה עם אחד העובדים שלך? עשה לך איזשהו מרד, וכל הצוות המטה, אומר, אופר, אנחנו צריכים שבועיים עצור מחירות, עצור יצור, עצור פעילות עסקית. אנחנו צריכים עכשיו רק טיפול. אנחנו צריכים להתכנס פנימה, אנחנו צריכים לעבוד על התהליכי שיקום שלנו. אנחנו רוצים לעצור את הפעילות עסקית שבועיים. יכול לקרות דבר כזה?
לא יכול לקרות דבר כזה. קודם כל זה קורה במינונים כאלו ואחרים כל הזמן.
אוקיי.
זאת אומרת, כל הזמן, לכל אורך הדרך, כי זה לא משנה, זאת אומרת, אתה תמיד הולך ואתה מתקדם, ואתה תמיד מתקדם שני צעדים קדימה, ולפעמים זה צעד אחורה ועוד שני צעדים, אבל תמיד זה מתקדם. ותמיד אתה יורד לרזולוציות כאלו ואחרות, ותמיד צריך פה לחזק את התהליכים המקצועיים, ופה צריך לחזק את התהליכים המסחריים הכלכליים, וכל מה שקשור לזה. יחד עם זאת, לעצור פעילות זה לא משהו שאפשרי, זאת אומרת, אנחנו אפילו שהיינו עכשיו, פעם בשנה אנחנו עושים לכנס של יומיים כל הארגון, אנחנו לא עוצרים את הפעילות. אנחנו okay. לא עוצרים את הפעילות לרגע. זאת אומרת, בסופו של דבר מדובר פה על, קודם כל זה מקום הכשרה, שמדמה את מקום עבודה לאנשים, בעצם שנמצאים שם באותו מקום. זה שאנחנו יצאנו לאיזה הכשרה או חופשה במרכאות, כאילו, אבל זה יותר השתלמות או מה שקשור לזה, זה לא יכול להיות שבעצם אנשים בעצם יפסיקו להגיע למקום העבודה שלהם, זאת אומרת, למקום הכשרה שמדמה להם את מקום העבודה. זה מהפן הזה. ובטח בטח גם יש לנו קהל לקוחות, יש לנו התחייבויות, יש לנו בעצם הזמנות, ספקים.
יש איזה מטוטלת בין העסקי לחברתי, והמטוטלת נעה כל הזמן, אבל היא לא יכולה להתקבע בצד אחד לתקופה של יותר משעה, או רק להיות חברתי או רק להיות עסקי, כי אחרת אתה...
זה נע בשני המישורים במקביל כל הזמן, ובזה בעצם...
ואי אפשר להיות בקצוות, אסור להיות בקצוות, אם זה החוק המרכזי שאתה אומר... אי אפשר להיות רק בקצה הזה
לפעמים,
או רק בקצה הזה.
לפעמים אתה יורד, לפעמים כן, לפעמים חלק בעצם, חלק מהכלים, חלק מהמנהלים, חלק מהמשאבים שלך מופנים באמת לקצוות מסוימות, איפה שאתה מזהה באמת שיש בעיה okay. בקצוות, אבל זה כבר בניהול השוטף, זה ביום-יום, זה ב... אבל באופן עקרוני כן. המערכת חייבת לעבוד, והמערכת חייבת לפעול בשני הקווים שלה לכל אורך הדרך.
אופר, אנחנו על 40 דקות.
כי הם מזינים אחד את השני.
ברור, ברור. אנחנו על 40 דקות והיינו יכולים להמשיך לדבר פה עוד הרבה מאוד על כל אחד מהתחומים ועל התפיסה הכללית ועל הניהול הכללי. לי היה מאוד מאוד חשוב, אחד, גם לשמוע לבד וגם שאנשים אחרים ישמעו שזה עובד גם במספרים גדולים, וזה עובד גם בתפיסת עולם הרבה יותר רחבה, וזה לא רק המיזמים של השישה נערים פה והשתי משתקמות פה והשלושה אנשים מוגבלות שמה. וזה היה מאוד מאוד מעניין, אני חייב להגיד.
אופר, תודה.
בכיף.
לא סיכמת.
לא, כי אתה מסכם, זה, זה שלך לסכם. האמת שאני נהנה להקשיב לאופר כל פעם מחדש.
ומרסיאל, נכון, היה היום הרבה יותר קל שלא היה צריך גם לעשות את עירד. תודה מרסיאל, ביי.
תודה.